הקטע הבא. אין שאלות על מה שלמדנו? אתם רוצים שאני אסתיר מה שקרה? זה ייקח הרבה זמן. מה? קצת?
קצת.
אפשר לפתוח את הדבר? טוב, הנה, המטרה של המאמר הזה זה להסביר מה קורה?
הם שמו לסגור.
מה שאתה עושה? מה?
לסגור.
טוב, אז המטרה של המאמר, כפי שאמרתי, זה קודם כל לגלות שוב ולהסביר את הנושא של שני משיחים, משה בן יוסף ומשה בן דוד, ולהסביר את הרקע של המחלוקת שהייתה בין יוסף ויהודה כבר בימי האבות, כדי להאיר את המצב, להסביר את המצב בתקופה שלנו, את העימות שיש בין בני ישראל השייכים לזרם הלאומי, בני ישראל השייכים לזרם התורני, זה מקצר. אז קודם כל היה צריך להסביר את המושגים עצמם, כשאנחנו מדברים על משה בן יוסף במה מדובר, כשאנחנו מדברים על משה בן דוד במה מדובר. מה שראינו כבר, שבין כל הכוחות, בין כל המידות שיחד עושים את עם ישראל, 12 שבטים שהם 13, וכל שבט ושבט יש לו יחד מיוחד, מידה מיוחדת, יעד מיוחד בהיסטוריה של עם ישראל, בבחינת המשיחיות שלה, כל שבט ושבט יש לו תפקיד מסוים. תוכן העניין שייך לפני הרבה זמן כבר לתורת הנסתר. ודיברנו הרבה בשיעור הקודם, מה קרה במשך הזמן, שכל זה כמעט נשכח מהמסורת היהודית הרגילה. אני לא רוצה לחזור על ההופעה הזאת. אבל בעיקר יש שני שבטים, איך אומרים? שתי או שני שבטים? שני שבטים. שהם אפרים, שהיא עיקר בית יוסף, ויהודה, שיש להם התפקידים העיקריים. כמו שיש בנפש האדם שני ממדים של כוחות הנשמה, ממד אחד ששייך לגוף וממד אחד ששייך לרוח, נאמר. אפשר להסביר את זה גם במושגים אחרים, אבל אני רוצה רק לסכם בקצרה. כל בן אדם יש לו שתי כוחות, כוח אחד שנוטה לרוחניות וכוח אחד לכוח אחר, כלומר, לפי המושגים של התנ״ך, שניהם נקראים אחד. כוח אחד שייך לגוף וכוח אחד לגוף וכל הצרכים של הגוף, וכוח אחד שייך לרוח וכל מה ששייך לרוח. כמו כן, גם במין האנושי כולו, שתי הכוחות האלו פועלים. וגם בכל אומה ואומה, יש יוצא מן הכלל שנלמד אחר כך, אני חושב עוד הערב, לפי מה שאני זוכר, זה האומה הישראלית. ומה שאנחנו לומדים מהעיקר הזה, שהוא חוזר בו מיד, מעשה אבות סימן לבנים, אז זה לא בשיעור הזה של הממדים, כן? אבל נגיע. מעשה אבות סימן לבנים, מה שלמדנו בסיפורי חיי האבות, הוא כבר מסביר לנו את ההבדל שיש בין עם ישראל בבחינת בית יוסף, עם ישראל בבחינת בית יהודה, בדיוק לפי מה שקרה בהיסטוריה הקודמת, כדי שוב להסביר את הסכנה של האימות בין שני הממדים האלו והציפייה לייחוד של שני הכוחות, שהיא המשיחיות של דוד עצמו. מה שלמדנו בשיעור הקודם זה הממדים האלה. יוסף לחוד זה הכוח הלאומי. יהודה לחוד זה הכוח אפשר לומר התורני או הרוחני, כן? שמאפיין את עם ישראל גבי אומות העולם. ולכן יש אימות בין שתי הכוחות האלה. אז יש לנו מצד אחד יוסף, מצד שני יהודה. כשהם נפחדים, אין עוד ישראל במלוא המשמעות. זה מובן? ומדרגה אחרת, זה נקרא דוד. לכן יוסף, יהודה, דוד. יש בכוחו של דוד המלך לאחד את שתי הכוחות האלו. מיד אחרי התקופה של דוד המלך, זה דוד ושלמה, אז היה פירוד. אני לא זוכר, אבל אני חושב שהגענו לזה. בתקופה שלנו יש התקדמות. אין לנו שתי אומות. אף פי שיש פילוג בין הרבה זרמים, כבר הגענו לתקופה שכזו שיש רק עם ישראל אחד, למרות הכל. אתם זוכרים את הביטוי הזה בהתחלת ההיסטוריה של הציונות, ואף על פי כן, ולמרות הכל, ארץ ישראל, זה שייך לנושא אחר, הוא גם בא. זוכרים את זה? אפשר לומר בצורה דומה. ואף על פי כן, ולמרות הכל, זה עם אחד. העם היהודי, על כל זרמה ועל כל ממדיו נאמר. אבל זה אותו מצב. העימות בין הנטייה לכוחו של יוסף והנטייה לכוחו של יהודה, בסדר שאנחנו לומדים בתורה כבר, בסיפור התורה כבר, בחומש, והציפייה המשיחית זה הייחוד של שני הכוחות האלה. זה מובן, זה בקצרה מה שלמדנו עד עכשיו, כן? אז נעמיק קצת, אפשר להעמיק קצת בהמשך. והנה מתחילה, כן? גרתם? והנה מתחילה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. ועכשיו הרב מגלה ממד נוסף שמאיר את העניין. זה לא לחינם שאנחנו נותנים המלוכה גם אצל יהודה וגם אצל בני רחל. זה או שבט בנימין או שבט אפרים. זה מובן? כן, יש קשר בין אפרים ובנימין מבחינת בני רחל. אולי אתם זוכרים את זה. בני לאה זה שורש הזהות הישראלית השייכת לארץ כנען, לארץ ישראל. בני רחל זה שורש הזהות הישראלית.
בוא לבדוק אם...
זהו?
טוב.
אמרו שבנימין נרד לארץ ישראל.
נכון, זה למדנו כבר. מכיוון שבנימין היה שייך אחרי הפילוג של שני הממלכות, היה שייך למלכות יהודה. וזה נושא אחר שלמדנו בפעם הקודמת. העתיד של ההיסטוריה שלנו באופן גלוי, לא באופן נסתר, זה ההבדל בין העם היהודי ועשרת השבטים, הולך לפי הבחירה של בנימין. בנימין זה העתיד של ישראל. אתם זוכרים את זה בפרשה לפני שבועיים, אני חושב. לא, בויגש, זה היה לפני שבועיים, כן. ומה אומר הפסוק? לגבי הקשר בין יעקב ובנימין, ונפשו קשורה בנפשו. וזה עוד במדרגה של יעקב. כן? כי ישראל זה איחוד של כל השבטים. אבל יעקב יש לו נטייה לחוץ לארץ גם כן. זוכרים את זה. כן. ולכן בנימין זה הכוח שמכריע. לאן הולך ישראל? הוא מחליט אם התקופה הבאה במשך ההיסטוריה תהיה תקופה של גלות, אני לא רוצה לומר גלות באופן השלי, במובן השלילי, נאמר גולה, דיאספורה, כמו שאומרים עכשיו, ואו להפך, אם זה, אם זה התקופה של חזרה לארץ ישראל. אולי אני אתחיל בזה כדי להסביר את הנושא שוב. אתם זוכרים את זה שכשמשפחת יעקב אבינו הייתה אצל לבן, כל האחים של יוסף היו מבוגרים. כשנולד יוסף בסוף התקופה של אותה גלות. ולכן הניסיון של יהודה ואחיו, בני לאה, זה היה ניסיון של הכישלון של כל התהליך של הגלות שהאבות חלמו עליו. זה הממד הראשון של המשיחיות של האבות. איפה מתפתחת, כך אומרים, התרבות של אותה תקופה, שם צריך לתפקד כממלכת כהנים וגוי קדוש, לפני תקופת התורה, לפני הזמן שזה נכתב כפסוק בתורה. ואתם אומרים ממלכת כהנים, אנחנו לומדים לפי המדרש, ויש הרבה רמזים בפסוקים עצמם, בכל התקופות הקודמות ליציאת מצרים, שהיה תפקיד של ממלכת כהנים וגוי קדוש מהתחלת ההיסטוריה, התולדות של, של כל האנושות לפי סיפור התורה. אתם זוכרים שהגזר, הזרע נאמר, של שט, היה גם כן מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש גבי הזרע של קין. זוכרים את זה, כן? ויש עוד הרבה רמזים בפסוקים מסוימים, ולכן אנחנו רואים ש... אצל האבות יש גם הנטייה למשיחיות של יוסף וגם הנטייה למשיחיות של יהודה. אני חוזר על הנקודה ההיא. יעקב התנסה, נאמר, להיות רועה צאן לבן. זה מאפיין את התפקיד של... זה מבשר, נאמר, את התפקיד של ממלכת כהנים וגוי קדוש. מהתחלת הסיפור של תולדות ההיסטוריה. ואנחנו מגיעים לכישלון של אותו ניסיון. יש סיבה לזה שצריך לנסות כל פעם. יש הכרח גם כן לזה. יש תועלת לזה. אבל לפי כל הסיפורים של התנ״ך, אף פעם זה לא הגיע להצלחה. כל פעם אנחנו מגיעים למשבר, לכישלון. וזה מתחיל באופן גלוי, באופן ברוך, לסיפור חיי יעקב אצל לבן. זה היה גם כן הסיפור של זרע העברים מנוח עד אברהם באור כשדים. זה מגיע לכישלון. ואברהם צריך לברוח מהתרבות של אור כשדים. ואני מסתת את זה גם לפי הפסוקים וגם לפי המדרשים שמסבירים את הפסוקים. זוכרים את כל הנושא. לפי דעתי אפשר להסביר את זה ככה, שיש תקופה שזה יכול להצליח, אבל אם אותו עם ישראל, בבחינת העם העברי, הנסתר, או מבחינת העם העברי הנגלה, נאמר, מאסס לחזור לארץ כנען, לארץ ישראל, אז מגיעים לנקודת משבר ולכישלון. למשל, רק כדוגמה, כהנחה, אם יוסף, כשהיה על כס פרעה, היה מחליט באותה תקופה, מה שאמר אחר כך, כשזה היה סוף חייו, פקוד, נפקוד אתכם ותחזרו לארץ הקודש, אולי זה היה הצלחה. מכיוון שכמו שאומר הפסוק, נשארו בארץ מצרים, מלמד שהיו מצוינים שם. פעם הסברתי, וזה לא בדיחה, שאפשר להבין את זה רמז התקופה שלנו, מלמד שהיו ציונים שם. אז זה הממד של הכישלון. הבנתם את זה? אז אני חוזר לנקודה, יעקב אצל לבן. יעקב ממשיך וממשיך בניסיון הזה, הזה להיות רועה צאן לבן, והוא מצליח. הוא מביא את הברכה אצל, בבית לבן, כמו שיוסף אחר כך מביא את הברכה בבית המצרים, כמו שאומר הפסוק, בבית פרעה. כמו שבמשך כל ההיסטוריה יש תקופה שעם ישראל בבחינת, שוב, העם העברי הנסתר, העם העברי הנגלה, בתקופה שלנו בבחינת העם היהודי, מביא את הברכה אצל אומות העולם בשלב הראשון של הנטייה שנקראת בנושא שלנו משיחיות לפי יוסף. זה מובן? ומכיוון שלא חוזרים בזמן שצריך, לא מסוגלים לראות מהו הזמן שצריך להתחיל בממד השני, גלות גאולה, ואתם זוכרים מה שהסביר אריאל בקוזרי, כן? שישראל הוא לב העולם, והדפיקות של הלב זה משה בן יוסף, זה אדם הולך אצל אומות העולם, משה בן דוד חזרה ללב. ולכן כששוכחים את זה שיש שני מומנטים, אם אפשר לומר, גלות, גאולה, אז כשהזמן של הקץ בא ומחמיצים את זה, אז הגלות מתחיל לקחת את הצורה השלילית שלו, זה שמות. זה נקודת המשל. ולכן יעקב כאילו שכח שצריך לחזור. אתם זוכרים שזה לאה ורחל, בסדר לפי סדר הדוד, זה רחל ולאה שאמרו ליעקב, הגיע הזמן. ואודות האנשים צדקניות האלו, בכל תקופה של סוף גלות, אנחנו רואים הופעה של נשים צדקניות, שהם אמרו, ותחזנה עינינו בשולחן ציון ברחמים, כן? אז יעקב ברח מלבן. באותה תקופה, בני יעקב, שהם בני לאה, היו מבוגרים. היה להם את הניסיון הזה, שזה מתחיל כאילו בהצלחה, וזה מגיע לנקודת משבר, לכישלון. הם יודעים מה זה הכישלון של הנטייה של משיחיות לפני יוסף. זה מובן, כן? ואחר כך הפסוקים שהרב מביא, מהירים את זה באופן ברור מהם. אתם זוכרים את הפסוק בהלל, והרב יביא את זה מיד, ובצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, בזמן שצריך לנתק את עם ישראל מהגלות, כי זה זמן המשבר של אותה תרבות, אז הייתה יהודה לקודשו. זה השלב של משיחיות של יהודה, חזרה לארץ. זה מה שהחליטו אחי יוסף. הם היו בעלי ניסיון שהחלום הזה של האבות בממד של התרבות החיצונית, לקדש את העולם דרך הכלים של התרבות החיצונית, זה מביא לשעת משבר, לשעת כישלון, כשעם ישראל שוכח שיש קץ לגלות. זה מובן, כן? ואני חושב שאפשר לסתם את הנקודה ההיא מהנושא באופן פשוט מאוד. אנשי הגלות שוכחים שיש שלב שני, הגאולה. לא שוכחים מבחינת אמונה, אלא שוכחים את זה במציאות. מהר מאוד, זה לוקח הרבה זמן, אבל זה מהר מאוד, זה מגיע לאיזה מין אמונה מיסטית. איזה מין אמונה אפילו, הייתי אומר, מיתית, כן? מגית. וזה מובן? ולכן זה העניין. יש אצל האבות נטייה לאותה משיחות בין יוסף. ואנחנו מוצאים את זה אצל אברהם אבינו, בצורה מסוימת. אצל יעקב אבינו בצורה יותר חמורה, ונפש בנימין קשורה לנפש יעקב, אומר הפסוק, לא לישראל, כן? זה מספיק מובן? טוב. בכל זאת, בנימין יש לו כוח מסוים, שהוא העתיד של עם ישראל, וההחלטה של בנימין, לאן לפנות, אם להיות עם יוסף, אז כל ישראל הוא בממד של יוסף. אם להיות עם יהודה, כל ישראל הוא בממד של יהודה. זה מה הנקודה שהגענו בה בשורה הקודמת. זה מובן? אני רגיל להסביר את זה ככה, חוץ מכל ההגדרות של הכוח של בנימין, שכדאי ללמוד את זה, אולי אם אתם רוצים נחזור על זה אחר כך, יש הסבר של רש"י על ההגדרה של זהות בנימין, משהו פשוט מאוד. חוץ מכל ההגדרות האלו, בנימין הוא הצעיר, זה הדור הצעיר של עם ישראל, כן. וזה בולט. בתקופה שלנו, הדור הצעיר, וזה מתגלה במצב של תנועות הנוער, כן? בחר, הדור הצעיר בחר למשיחיות של יהודה. כן? היו תקופות שבחר למשיחיות של יוסף. כן? אין שום תנועת נוער חיה שאין לה הסמלים והתוכניות של הציונות. לכן אמרתי, או הסמלים, גם אם זה רק הסמלים, כן? זאת אומרת, הנוער חולם לציון. ייתכן שזה מסביר שוב מה שאומר הנביא, ושבו בנים לגבולם. הם הבחינה של בני ישראל, במובנים. זה מסביר את זה? זה בולט. אז אפשר לחזור לתא שלנו. זה מה שאני אמרתי על השורה הראשונה, ששני שבטים במיוחד הוכנו למלוך בישראל. ולכן יש שני אופנים של המלוכה. המלוכה שנקראת מלכי ישראל, זה בית אפרים, בית יוסף, והמלוכה שנקראת מלכי בית דוד. זה התחיל במדרגה המאחדת של מלכות דוד, דוד ושלמה, ואחר כך צריך להגדיר מלכות יהודה, זה הצורה של המלוכה השנייה. זה מובן, כן? ולפי הגמרא הזה במסכת סנהדרין, ההלכה של הממלכה אינה זהה אם מדובר במלכי ישראל, הוא מדובר במלכי יהודה. אתם יודעים את זה? למשל, מלך ממלכי ישראל, זאת אומרת משבט אפרים, מהממלכה של הצפון, כן? איפה הייתה הבירה של הממלכה של עשרת השבטים, כן?
שומרון.
שומרון או שכם?
שכם.
יש מחלוקת. זה שם, כן, מלך ממלכי ישראל לא דן ולא דנין אותו. הוא לא שייך לחוק של התורה, הוא למעלה מזה, או מחוץ לו. לא דן ולא דנין אותו. ומלך ממלכי יהודה דן ודנין אותו. הוא תחת מרות התורה. יש הבדל עצום. ייתכן מאוד שהמצב של החברה הישראלית עכשיו הוא לאו דווקא זה או לאו דווקא זה. זה משהו קצת מעורב. אולי זה תקופת מערב. תקופת מערב. זה השפעה של המערב. ונחזור לזה אחר כך. אפרים ויהודה, נמשיך. אפרים, שהוא כלל יוסף, ויהודה. וכמו בתחילה, מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה משביר, זאת אומרת, יוסף, זה פסוק, כן? יוסף היה הממונה על החיים הגשמיים של עם ישראל. והרב מסביר לפי המדרש, ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה, להחיות עם רב, כל זה זה פסוקים. ויחיה את יעקב ובניו, וחיה חומר לחם לפי הטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור. לשבור זאת אומרת, לחפש אוכל. והיה נבלע בנאום. וזה כבר ההגדרה הראשונה. הנטייה של יוסף זה הסכנה להיות נבלע בנאום. זה מובן? זה מה שאנחנו קוראים במושגים שלנו, התבוללות. תמיעה בנאום. מכיוון שיוסף מגלה את הצד הדומה בישראל לאומות העולם. בבחינת אומה ככל האומות, זה רק הסטד של יוסף. כשיוסף הוא מנותק מיהודה, אז זה בולט. כאילו אין הבדל בין הלאומיות הישראלית והלאומיות של אומות העולם. ולכן הנטייה, שוב, של הממד הזה שנקרא משיחיות בן יוסף, יש בה הסכנה של ההתבוללות. אתם זוכרים בהתחלת פרשת שמות, זה כבר דבר יום ביומו, כי זה הפרשה של השבוע. המקרא אומר שכל בני יעקב היו מצרימה, בכיוון של מצרים, וסוף סוף ישבו בארץ גושן. זה לא ארץ ישראל, אבל זה לא ממש ארץ מצרים. זה כמין מעבר, שוב. כן? והפסוק אומר, ויוסף היה במצרים. אתם זוכרים את הפסוקים האלו? כן. רש"י מסביר, לפי המדרש, שנשאר בצדקתו, אף על פי שהיה במצרים, נשאר בצדקתו. במינים אחרות, רק יוסף עצמו, הוא יוסף הצדיק, לפי ההסבר הזה, היה בכוחו להיות במצרים, במצרים ולהישאר צדיק. אבל לרוב העם שנוטה לאותו צד של מצרימה, יש הסכנה של ההתבוללות. זה מובן. ובמשך כל ההיסטוריה אנחנו עדים להרבה הרבה תופעות של נטייה להיות כיוסף. כולם נכשלו. היה רק יוסף אחד שנשאר צדיק. זה יוסף בן יעקב אבינו. ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק. זה מובן מה שאני אומר עכשיו. כן? אנחנו עדים לזה. כמעט בכל מדינה היה במשך כל התקופות איזה יוסף אחד. שהיה גם כן במצב של יוסף במצרים, הוא היה משביר, והוא החיה את הקהילה היהודית גם כן, כן? איזה מין רוטשילד, בתקופה אחרת זה היה שם אחר, וסוף סוף כולם נכשלו. רק אחד הצליח, ולכן זה מסביר לנו למה המדרש מדגיש את זה, שיוסף היה במצרים. לפי הפסוק, ונשאר בצדקת. זה צריך להעיר. אם כן, קודם כל, הנטייה של ההתבוללות בלשון שלנו. וידע 70 לשון. וזה גם כן חשוב מאוד. זה מאפיין את יוסף. ידע 70 לשון. ומה זאת אומרת ידע 70 לשון? יש לו קשר מיידי עם התרבות האוניברסלית, נאמר. הכישלון של זה, זה מה שנקרא בלשון התרבות הנוכחית, הקוסמופוליטיות, כן? אתם יודעים את זה, איזה כוח יש בעם היהודי להיות בקי בשפות. ודרך הבקיות בשפות, להיות בקי בתרבויות. זה הנטייה של יוסף. אחר כך הנצחות, חזרה על אותו נושא, אני לא רוצה לנגוע בזה הרבה, וכשהנצחות מדברת על הבן יוסף שלהם, אז במקום שבועות מתן תורה, יש להם איזה מין רמז, שזה מתן השפות. שמעתם על זה? זה מה שעשו מהמדרשים. מבינים את זה? טוב. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. זה מין קשר בין ישראל גוי אחד בארץ ושבעים אומות הגויים. הקשר הזה זה יוסף. מבינים את זה? אז מכל מקום ידע כוח קדושתו. ומכל מקום ידע כוח קדושתו, זאת אומרת, אותו יוסף שנקרא יוסף הצדיק, אף על פי שהיה מתפקד באותו תפקיד מסוכן, הוא נשאר צדיק. ולכן, אני מוסיף את זה, אפשר להסביר, אפשר להבין את הנטייה למשיחיות לפי יוסף. אבל צריך לדעת שזה כל פעם, בלי שום יוצא מן הכלל, כישלון. כי רק יוסף אחד היה מצליח. זה גם כן לשון הפסוק. כשהפסוק אומר, והיה איש מצליח. הכוונה של הפשט, איש מצליח בתפקיד שלו אצל המצרי, כן? מצליח כמנהל משק המצרים. אבל אפשר להבין את זה ככה. מצליח בתפקיד שלו כעם ישראל, כעברי, כיהודי. רק אחד הצליח. ולפי דעתי ההוכחה שהיא שהתורה עצמה החליטה לספר לנו בעריכות את כל הסיפור של יציאת מצרים, וזה גוף התורה, כדי להסביר לנו שזה, שהנטייה היא כישלון. אנחנו מתחילים את ההיסטוריה שלנו לפי הלוח העברי ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה ההצלה של הכישלון הזה. זה מובן? ולא לשכוח את זה. אני לא רוצה להתייחס עוד לנצחות, אבל זה ברור שהנצחות רצתה לחזור על אותו סיפור של יוסף ומצרים. באותה תקופה זה היה רומא, זה לא היה מצרים, וזה ההוכחה שזה כישלון. זה מובן? כן. ולפי דעתי, אני לא מצאתי את זה אפילו במקורות שלהם, שכחו את המקורות שלהם עצמם. שלא לחינם הגדירו את הבן, סליחה, את האב של המשיח שלהם כביכול, בשם יוסף, ומספרים שירד למצרים כדי לזהות אותו. אתם זוכרים את הסיפור של יוסף במצרים? זהו זה. הם אומרים מה שהם רוצים לעשות, לחזור על אותה לתייה של יוסף של מצרים, אבל ברום. וזה שוב ההוכחה שזה תשאר. הבנתם את זה? מה רצית על הראשון?
איך לראות משה רבנו במצרים?
מה? איך?
יוסף רק הצליח להיות יהודי במצרים, איך לראות משה?
איך? מה?
משה.
לא, לא שמעתי את המילה לפני משה.
לראות.
ודווקא משה הוא שהבין שכבר עברה התקופה של ההצלחה של יוסף, ושצריך לשים קץ. משה שם קץ לאחפתקה של יוסף, כן? אבל כדי להצדיק את יוסף, ולא להאשים אותו כבוגד, לא היה יכול לצאת ממצרים, אלא עם ארונו של יוסף. אם היה משאיר ארונו של יוסף במצרים, זה היה כמין עדות שיוסף היה בוגד, כן? אבל בזמנו יוסף היה צדיק. בזמנו משה הוא הצדיק. ושוב, השאלה שלנו, ברוב העם היהודי לא מצליח לגלות את זה, זה באיזה תקופה אנחנו חיים. אם אנחנו חיים בתקופה של יוסף, אז יוסף הוא הצדיק. אם אנחנו חיים בתקופה של משה, משה הוא הצדיק. זה מובן? במילים אחרות, אף על פי שזה לא מודע, הישראלים חושבים שאנחנו חיים בתקופה של משה. והיהודים של הגולה חושבים שאנחנו חיים בתקופה של יוסף. כן? הפרדוקס הוא שדווקא הישראלים, החילונים האלו, שהם יהודי משה, ודווקא הדתיים שמה שהם יהודי יוסף. זה, זה, זה הפרדוק. תפסתם את זה? הבנת? הבנת? צריך להבין את זה ככה. הזהות של משה והזהות של יוסף, ולפי הקבל הזה יותר ברור, אבל זה תורת הנסתר, אבל הזהות של משה והזהות של יוסף זה אותה זהות, אבל בכיוון ההפוך. יוסף הוא העברי שהתלבש בלבוש המצרי. משה הוא אותו יוסף שפשט את הלבוש, את הלבוש המצרי והגיע לגאולה. אבל דווקא מכיוון שלא התפשט לגמרי, לא היה משיח. אם היה מתפשט לגמרי, אז ייתכן מאוד שיציאת מצרים הייתה התחלת עם אותו משיח. ומכיוון שאנחנו מדברים על דברים שהם ברומו של עולם, אני רוצה להסביר קצת יותר. אתם זוכרים מה אומר המדרש, וגם בגמרא, שיוסף שאמר שהוא עברי, נקבר בארץ ישראל. משה רבנו שאמר שהוא מצרי, לא נקבר בארץ ישראל. כן. ובנושא שלנו הסברתי את זה קצת אחרת כדי להבין את, את העניין. משה שם קץ למה שיוסף התחיל, כן? היו סיבות כדי להתחיל בזה. אבל מכיוון שזה הגיע לנקודת משבר, זה כישלון. אז משה הוא הראשון שהבחין בזה שהגיע הזמן, שהגיע הקץ. אתם זוכרים את זה שגם אצל אברהם אבינו התורה מספרת שביוזמת האדם, ביוזמת אברהם אבינו וטרח, החליטו לצאת מהגלות. לא חיכו רמז מלמעלה, כן? רק אחר כך הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם ואומר לך לך. אבל כבר בפסוקים הקודמים, ויקח תרח את... ויצאו איתם לארץ כנען. זוכרים את זה? טוב, תנו לי זה ספר בראשית, אני אקרא את זה מיד. גם יציאת מצרים זה אותו סיפור. משה מעצמו, לפני כל נבואה, הבין את זה והחליט מדעתו. כן? המצרים התנגדו, פרעה התנגד, וגם העברים התנגדו. לכן ברח למדיין. ושמה במדיין, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו ואומר לו, אתה צודק, חזור למצרים ותתחיל בגאולה. זוכרים את זה? כן, זה גם בפרשת השבוע. וזה מאיר את שוב את, את אותו נושא בתקופה שלנו. כי הוויכוח בעולם התורני נאמר, ואם צריך לחכות את המשיח כדי, ואיזה סימן, במה מדובר, במה, למה הם מתכוונים? כשאומרים צריך לחכות את המשיח כדי לחזור לארץ ישראל. למה מתכוונים? מה שאני אומר עכשיו, צריך להבין את זה עם קצת רק ברמיזה. כן? לפי דעתי, יש כבר פה הופעה של איזה נפש מגיע. כן? איזה מין נטייה לחכות ניסים, אבל לא ניסים לפי סיפורי התורה. לא ניסים תנכיים, אלא ניסים מגיעים כבר. הבנתם מה שאני אומר? זה, 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 זה נושא חמור מאוד. ואז הוויכוח הוא ככה. אז אם צריך לחכות רמזים מלמעלה כדי לחזור לירושלים, לציון, או היוזמה צריכה להיות מעם ישראל עצמו. שוב, החלוקה היא ברורה. הישראלים הם אנשי משה שהחליטו שהגיע הזמן והיוזמה צריכה להתחיל. אלו שנשארים בגולה, זה אנשי יוסף, הם מחכים, מופתים בצורה המגיד של המצרים. של המצרים. יש ביטוי בסיפור של הניסים בספר שמות, יש ביטוי ברור מאוד, יש הסבר בספרי. מדברים על אותות ומופתים. יש בספרי שני ההסברים האלו. אותות זה בשמיים, מופתים זה על הארץ. אותות לבני ישראל מופתים למצרים. מה זה אותות? מה זה אותות? אות זה משמעות, אות, אוקיי? ומופת, פשוטו זה משמעות. זה... כפי שאני אמרתי, מעשה מגיד, כן? מחוץ לטבע. אז כשאומרים, אנחנו מחכים, מה מחכים? מעשה מגיד. לכן צריך לחזור לפרשנות התורה, לפי הכלל הזה שמביא הרב, מעשה אבות, סימן לבנים. וריבונו של עולם, למה ביקשו ממני, זה מאות בשנים, לקרוא בתורה, כדי רק לדעת איך זה קרה בפרה-היסטוריה ההיא של העבר הכי קדום, כן? אלא דווקא כדי ללמוד את זה, שמעשה אבות סימן לבנים. והדברים צריכים להתחשש כמו שהתורה מספרת ומלמדת. ולפי דעתי יש פה כלל מובהק. יציאת אברהם מיוחקסדים, יציאת מצרים על ידי משה, זה דגם ברור מאוד. איך הקדוש ברוך הוא מגלה את ישראל. השלב הראשון זה היוזמה של עם ישראל, ורק אחר כך יש גילוי למי שיש לו עיניים לראות. ולכן אנחנו מתפללים ותחזינה עינינו. זה מובן, כן? לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל העניין הוא, לפי דעתי הוא ברור מאוד. אז אני ממשיך. הממדים של הסכנה של הנטייה של יוסף הם, קודם כל, נבלע בין האומות, הסכנה של ההתבוללות, והצד השני זה וידע 70 לשון. זה הקשר עם התרבות העולמית, הקשר עם האוניברסליות, נאמר, של ריבוי התרבויות, ולפי מה שרמזתי, והנטייה, החלום, כחלום הוא אמיתי, זה מה שנקרא אוניברסליות. אבל הכישלון זה מה שקורה לדבוננו, זה קוסמופוליטיות. זה מובן? וזה דווקא מתגלה בתקופה של חזרה לסיום. אז אני ממשיך במה שאומר הרב, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס, שיווי, בין ישראל לעמים כולם. ומכל מקום ידע את קדושתו, מדובר ביוסף עצמו, ודווקא על ידי זה היתרון אין עשיו נופל כי אם ביד בניה של רחל. כל פעם יש לכם הערות במקורות, כן? וזה ידוע לפי הגמרא, שדווקא יוסף הוא סיתנו של עשיו. מה זה סיתנו של עשיו? מי שמונע את ההתגברות של עשיו על יעקב. יש גם כן הרבה הגדרות בנושא הזה. יוסף זה ההוכחה שאפשר להיות שייך לגופניות ולהישאר צדיק. כי בחלוקה של התפקידים עשיו בחר העולם הזה. אבל מיד נהפך לרשע. יוסף גם כן הוא מסוגל להיות שולט בעולם הזה, בכל הבעיות של העולם הזה, יוסף הוא המשביר, אבל הוא מוכיח שאפשר להישאר צדיק. ולכן כוחו של יעקב נגד עשיו זה יוסף. זה מובן, כן. ופה הרב מביא מקור בגמרא, זה נמצא בגמרא סנהדרין, כעניין מיני ובי אבא נזל בנרגה. אני אסביר את זה בעברית. זה פתגם תלמודי שמהיער עצמו לוקחים את העץ של הגרזן שהורס את היער. זאת אומרת, מכיוון שיוסף הוא קרוס מאותו כוח של עשיו אבל לבחינת צדיק, דווקא יוסף יהרוס את עשיו. זה מובן. נמשיך. ויהודה, בצד השני, יהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד. הייתה יהודה לכל שום. וכוח ישראל המיוחד זה הקודש. כן? יש אצל כל האומות נטייה לרוחניות. אבל הנטייה לרוחניות היא מיוחדת בישראל, זה הנטייה לקודש, ולאו דווקא לדתיות או לרוחניות. זה מובן? כן? והר אוהל יוסף נאמר אוהל שכן באדם. זאת אומרת, המקום של יוסף זה בתוך בני אדם, בתוך שער האומות. אוהל שכן באדם. וזה נותן לנו להסביר, להבין, קודם כל, כל הנטייה של היהודים שבגלות, כשמגיעים לאותה נקודת משבר שדיברתי עליה, להיות לא רק מתבוללים אצל שער האומות, אלא הם מדברים דווקא בשם אומות העולם, בשם תרבותם. וגם כן מה שקורה פה בחברה הישראלית, אלו הכוחות שנוטות לצד הלאומי דווקא, הצד הלאומי גרדה, בלשון שלנו, למשיחיות מסוג יוסף, לכוח המשיחי מסוג יוסף, דווקא כשמדברים, אתם שומעים את זה ברדיו, בטלוויזיה, בכנסת, ובהרבה מקומות אחרים, שומעים גויים מדברים. כאילו זה תורת הגויים. זה מובן? כן. זה הצד הדומה, הצד השווה, שבין יוסף לשאר העמים, אוהל שכן באדם שמתפקד פה. והנה, תכלית בחירת מלכות בית דוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים באחד. זאת אומרת, הקושי בהצלחה המשיחית של עם ישראל זה לאחד שתי הכוחות האלה. בכל חוד, אנחנו לא מגיעים לאותה תקופה שאפשר לראות. אולי אני אקח דוגמה קצרה. בין כל הבעיות של החברה שלנו, אפשר לראות מפלגה אחת שיהיו בה גם דתיים כדתיים וגם חילונים כחילונים, אז יש, זה התחלה של תקווה של הייחוד בין יוסף ויהודה. זה מובן? כנראה עוד לא זכינו לזה, עוד לא הגענו לאומץ לב כזה.
למה?
מה? לא, לא, לא. זה רק ניסיון במעבדה. קודם כל, התחייה זה לא משלגה, כן? זה קונטרי קלוב. וזה, כשרצו לייסד את התחייה, הייתה תקווה גדולה. ובכל הזרם שהיה מחכה מה שאנחנו מדברים. אבל אודות החולשה של הזרם הלאומי דתי, זה לא הצליח. כן? הכוחות של הזרם לאומי דתי פחדו מהחלום הזה. מפלגה שהיווה גם חילונים, גם דתיים נאמני ארץ ישראל ותורת ישראל. פחדו מזה. אני הייתי שייך לכל הדיבורים באותה תקופה, ואני זוכר את זה. אני הבטחתי לא לכתוב את הזיכרונות שלי, לכן לא לפחד. אבל אנשים גדולים, יהודים טובים, כמו שאומרים, הרסו את החלום הזה. כי אמרו, אנחנו דתיים, לא רוצים, זה מסוכן. הבנתם? וגם מהצד השני, הרבה חילונים היססו להיכנס במפלגה שכזו. יש מהם שסוף סוף החליטו מכל מקום להיכנס. למשל, רפול, כן? רפול פחד מזה, כי אתם יודעים שרפול הוא מפאיניק 100%, כן? ולהיות עם דתיים זה לא קל, כן? סוף סוף הוא הסכים, אבל בורג לא הסכים. כרגיל אמר, בורג אני.
יותר מדי בורגני.
אין אפשרות. איך אפשר לאחד את שתי הכוחות רק אם תהיה כפייה מצד התורה על הלאומיות?
לא, רק אם יש אהבה בשני הצדדים.
אבל הלאומיות צריכה לקבל את השלטון של התורה, אחרת...
מי אמר את זה? אנחנו בהתחלת הפרק, לאט לאט. זה, לאט לאט. וזה, אני חושב, זה הטעות. למשל, בהרבה חוגים דתיים אומרים, החילונים הם ילדים טובים, מקווים שיהיו דתיים. פה הניתוח של הרב פה הוא במדרגה אחרת לגמרי. יש שתי כוחות בעם ישראל. כוח התורה, עכשיו אנחנו מגדירים את זה הדת, כן? וכוח הלאום, כוח האומה. מכיוון שאלפיים שנה בגלות התרגלנו להגדיר היהודי רק בפרופיל של שבט לוי. שכחנו את כל העמידות האחרות של הזהות שנקראת ישראל. אני רוצה להסביר את דעתי, שאי אפשר לבקש מרב להיות ראש ממשלה, כמו שאי אפשר לבקש לראש ממשלה להיות רב. אז מה זאת אומרת ראש ממשלה דתי? מה שאני צריך מראש ממשלה שיהיה ראש ממשלה? חוץ מזה הוא יהודי, באופן פרטי הוא יהודי, אז שיהיה דתי, למה לא? אבל זה לא הבעיה. ומה אני מבקש מרב? שיהיה רב? לא שיהיה, איך אומרים, מזכיר של ההסתדרות. שכחנו מכל זה, כי כל התפקידים האלו, אמרנו, זה שייך לגוי שבת, וגם לגוי של חול. שכחנו מזה שצריך לראות רופא לפי התורה, ראש ממשלה לפי התורה, וכן הלאה. אבל כשמדובר בדת, זה משהו אחר. זוהי הטעות. ולכן, כשיש איזה מין אהבה אישית בין דתי זה וחילוני זה, למשל בגוף של התחייה, כן? אחד מבין את השני, ולכן אפשר לעבוד יחד. אבל כשבא הצד האחד ואומר, מה זה ישראל? זה דת. זה בית כנסת. השני אומר, מה זה ישראל? זה אומה, זה מדינה. אז אי אפשר שאחד יבין את השני. זה לא הבעיה. זה מובן מה שאני ניסיתי להסביר, כן? אולי במילים אחרות. במשך כל הזמן, מהמשנה עד עכשיו, רק אצל הרמב״ם ברמזים, ביד החזקה ברמזים דברים קטנים מאוד. אין לנו שולחן ערוך של מדינה. יש לנו שולחן ערוך של שבט לוי, מכיוון שבכל תקופת הגלות, אלו שנשארו יהודים, נשארו יהודים רק באותו פרופיל של שבט לוי. פתאום הגיע הזמן לתחיית האומה כאומה. אז כשאתם מדברים בלשון הדת, לאנשי הלאום, הם לא מבינים במה מדובר. יותר מזה, ואני לא חושב שאני אומר דברים מוגזמים. לרוב הם, נדמה להם ששומעים גויים מדבר על הדת. כי לדאבוננו, היהודים שמדברים על הדת מדברים בלשון הגויים. זה מובן מה שאני אומר. לכן נעזור את המושגים האלו. זה מדובר ליוסף לפי התורה ויהודה לפי התורה. והנושא שהרב מסביר, שצריך לאחד את שניהם כדי שהתקופה של דוד תופיע. דוד המאחד את שניהם. וכשיהודה הוא לחוד, זה לא ישראל, זה תקווה של ישראל. כשיוסף הוא לחוד, זה לא ישראל, זה תקווה של ישראל. אחד מבחינת ראש, אחד מבחינת גוף, כן? אבל כל הור של ייחוד אין נפש חיה. זה מובן?
אז איך מסבירים את מה שהרמב״ם כותב על המשיח
בקופת
ישראל
לקיים
תורה
ומצוות? כן. אני מדבר על המשיח בן דוד.
אז זאת אומרת על המלך כבר.
תראו את הפרק שלו. הקושי על מה שאומר הרמב״ם, זה לא בהתחלה התפקיד של המשל לפידחתו, זה בסוף. סליחה, זה לא בסוף, זה בהתחלה, כן? כי אין לו שום מושג של משל בן יוסף, כן? אבל כל התוכנית שמטיל על המשיער, זה תוכנית לחיים של 200 שנה, כן? אתם רוצים שנביא את היד החזקה, כן? הוא רוצה גם שיבנה מדינה, גם שיביא את כל העלייה של היהודים, גם שיביא את עשרת השבטים, גם שיבנה בית המקדש, גם שיעשה לנו איזה משנה תורה חדש, גם ש, כן? לכן הוא סיכם בפרק אחד תוכנית של כל ימות המשיח. בהתחלה יש שלבים שנקראים משיח בן יוסף, רק בסוף יש שלבים. זה מובן? טוב. אני... לא את האומה, לא את המדינה, לא את הארץ ולא את התור, כן? כל זה נכפה עלינו. אז רק בקצרה אני מספק אותה. ב-48, כן, משנת תשח, זו הייתה הקץ של הגלות בבחינת מדינה, כן? לא הייתה לנו מדינה מהמלכות בית שני, והעם היהודי לא רצה את זה. עכשיו כל היהודים שוכחים את זה, אבל ב-48 היה קומץ של ציונים משוגעים, 600, סליחה, כן, 600 אלף ביישוב פה, וזה נכפה על העם היהודי כולו, כן? בעל כורחו, העם היהודי יש לו מדינה, כן? והרב לי נחמני הסביר באותו לימוד שהתוצאה הייתה בעיה שאין לה פתרון. זה ה... איך קוראים את זה בעברית? שכחתי. אומרים את זה כרגיל באנגלית ואני לא מבין אנגלית. הפליטים של הערבים, כן? התוצאה של העניין הזה שהעם היהודי ב-48 לא רצה אותה מדינה, זה בעיית הפליטים ואין לה פתרון, כן? מכיוון שהערבים לא רוצים את הפתרון האפשרי, ואיזה מדינה יהודית יכולה לקבל עכשיו כמה מיליונים של פליטים במקום יהודים שאינם, כן? זה מובן? טוב. ואחר כך, ב-68, זה הארץ שנכפתה עלינו. הוא הסביר את זה, אנחנו רואים את זה מאז, כן? זה כמעט 20 שנה, כן? כמעט. שעם ישראל בכללו, וגם מדינת ישראל, חוץ מהמשוגעים האלו שנקראים נאמני ארץ ישראל, רוצים להחזיר את הכל. ואני זוכר אותו כשהיה מסביר את זה. ואתם רואים שאי אפשר, זה בלתי אפשרי, אנחנו רוצים להחזיר למי, אי אפשר. אז זה לא יכול להיות. מאז, מחורת מלחמת ששת הימים, משה דיין חיכה למי אני אחזיר את זה. אף אחד לא רצה. זה בלתי אפשרי. טוב, זאת אומרת, בעל כוחנו יש לנו שטיחים, לא שטיחים. והממד השלישי, התורה, לא, זה אותו מצב, לא רוצים אותה. אז יבוא עת ויהיה לנו תורה, אפילו בכפייה, כן? כמו שהמדינה והארץ נתנהלנו בכפייה. זה מה שרומז הרמב״ם, זה מובן, כן? אבל זה תהליך, זה... מה שאמרתי מקודם, הטעות זה לראות את זה כתהליך מגי. זה מובן? אבל כמו שיש לנו בעיה בלי פתרון מ-48, הפליטים, וכל הבעיות שיש לנו עם המחבלים, זה בא מאותו זמן, כן? כמו שיש לנו עכשיו בעיה בלי פתרון, הערבי השטחים, כן? אין פתרון לזה. אל תהיה לנו בעיה בלי פתרון. איזה בעיה? זה יהודים שחוץ לארץ. מכיוון שעד עכשיו התורה אינה החוקה של מדינת ישראל. אבל כשהתורה תהיה החוקה של מדינת ישראל, ואף אחד לא יודע איך, כמו שאף אחד לא ידע ב-48 איך תקום מדינה, כמו שאף אחד לא ידע ב-67 איך נגיע לירושלים ולחברון וליריחו, כן? אף אחד לא ידע. אז אף אחד לא יודע איך התורה תהיה החוקה של מדינת ישראל. אנחנו קרובים מאוד, מכיוון שאין ברירה, כשאין ברירה, אז מוכרחים, כן? ואז הבעיה לפתרון זה תהיה היהודים של הגולה. כי אם, שוב, אם התורה תהיה החוקה של מדינת ישראל, אז מוכרח לומר, מפי התורה, שכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבוד עזרה. מה נעשה איתם? כן? תפסתם לי. זהו. אז נחזור לעניין שלו. טוב, קודם כל, נכנסנו קצת בבעיה המרכזית, כן. זה לא עניין של המדינה תהיה דתית. צריך שהמדינה תהיה יהודית, אני מעדיף לומר עברית, אבל זה לא משנה, לפי התורה. וראש ממשלה, כהן גדול זה כהן גדול. וזה דברים פשוטים, כן? זה טעות לבקש מראש ישיבה להיות ראש הסוכנות, וזה טעות לבקש ממזכיר ההסתדרות להיות מלמד גמרא. זה לא היה, זה לא היה. טוב, זה מספיק מובן? או אם יש שאלות, זה לא מספיק מובן?
כן. בעיקרו
של קופין אותו, יש אפשר לנו במקום אחר,
אומר קופין אותו עד
שאומר
רוצה אני.
זאת אומרת שיש תמיד ה... יפה, אבל קופין אותו זה מלמעלה. אם אני הבנתי אותך, זה הולך לאותו כיוון של הלימוד של הרב נחמני, כן? כי מי כפה על עם ישראל מדינת ישראל? זה מלמעלה, כן? מי כפה עלינו את הארץ? זה מלמעלה. זה מצב שאין לו אנלוגיה בכל העולם כולו, בכל ההיסטוריה כולה. אין דבר כזה בעולם. ואני יכול לומר שרוב היהודים לא רוצים מזה. לא המדינה ולא הארץ. רוב אומות העולם לא רוצים מזה. כי זה מביא להם המון בעיות, גם על היהודים וגם לגויים. אבל הקדוש ברוך הוא גזר. זה כפייה. כופין אותו בנושא שלנו זה מלמעלה. טוב, אני חושב שזה ברור. מה נשאר לנו? את הממד השלישי. את הממד השלישי זה התורה. זה מה שנשאר לנו. כפי שאמרתי, אבל זה נושא בפני עצמו, אין ברירה לאותה מדינה אלא לחיות לפי התורה, כדי לצאת מכל הבעיות שלהם. לפני כמה ימים שמעתי כתבה ברדיו, על המצב של האסירים בבתי כלא. איזה, איזה חילוני שהיה מדבר, איזה מין דרש, משהו נפלא. הוא דיבר על תורת עבד העברי. וההבדל בין המצב הגהינומי של בתי כלא בישראל, שלא מתפקדים לפי התורה, אלא לפי החוקה המערבית, כן? והמצב של העבד העברי. והוא אמר בנאיביות נפלאה, אני לא דתי, אבל אני חושב שזה עדיף. זאת אומרת, אין ברירה. הבנתם את הבעיה? אני זוכר המון 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 דברים כאלו. שנים הייתי במשרד החינוך, בוועדה של החינוך הממלכתי דתי, וכל פעם שהיינו מדברים בקשר בין הפשיעה בישראל ומצב החינוך, אם זה חינוך חילוני, אם זה חינוך דתי, אף פי שזה לא פשוט, זה לא לבן ושחור, זה לא קל. ומומחים בחינוך הסכימו בזה שיש קשר. אז מסקנה, אין מסקנה. עד שנגיע לאיזה מין נקודה שאין ברירה, אז כופין עליו מן השם. זה ממש עם קשה עורף, אבל זה העם שלנו. אין עם אחר. אתם רוצים שנמשיך קצת? זה כבר איזה שעה. יש לנו קצת זמן? כן? כן. כי העניין מיניהו בי, אבא מזה בן נרגע, זה קראנו כבר. כן, ביהודה המיוחד, בכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקודשו, ועלוהב יוסף נאמר, או את שכן באדם, בהנה, תכלית בחירת מלכות בית דוד, היה שיהיו שתי הכוחות, שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. ולכן השאלה שלך הייתה במקומה, כשדיברתי על מפלגה עם שני הכיוונים, עוד לא הגענו לדברתם. ואני זוכר הרבה הרבה אנשים פוליטיים שהכרתי אותם בתנועות הנוער, הם היו שייכים לבני עקיבא, אמרו לי בנאיביות, אבל התנועה זה הכן שלי, אני לא יכול לצאת מהתנועה. יש עכשיו איזה מפקד באותה תנועה, כן? והם לא ראו את החשיבות הלאומית הגורלית של אותו זמן. ולכן אני אמרתי, התחייה זה יפה מאוד, אבל זה לא משלגה. זה מובן. ולא די שלא היו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. ואמרו זל במדרש, שנאמר בדוד אדמוני, כמו שנאמר בעשיו, אלא שנוסף בו וטוב עיניים. כי אצל עשיו עמידת הדין היא מוחלטת, זה דין קשה. זה הדין של מדינה כמו המדינות, כל המדינות, החוקה, הפורמליות של החוקה, וזה רומי, זה רומא. ואני חושב שהבעיה הכי חמורה לפי הנושא הזה במדינת ישראל, זה שכל מערכת השיפוטית שלנו מתפקדת לפי עשיו ולא לפי דוד. אתם יודעים את זה. כשמדובר ביהודים, כשמדובר בערבים, זה משהו אחר, כן? זה ידוע גם. אז, אלא, אצל דוד, מידת הדין, זה נקרא הדין הרפא. זה אדמוני, אבל בטוב עיניים. זה מידת הדין עם מיזוג של מידת הרחמים. מלכות, בית דוד זה מלכות. מלכות עשיו זה מלכות הרשעה. הבנתם את ההבדל, כן? ומדעת סנהדרין הורג, דן ודנין אותו. הורג, אבל מדעת סנהדרין. ופה יש איזה חידוש, צריך לשלוח אולי לפרופסור זמיר. מדעת סנהדרין הורג. ברוך שהורג מדעת סנהדרין, אבל מדעת סנהדרין הורג. הבנתם את ההבדל, כן? לא הבנתם את ההבדל? מה? דוד היה הורג רק מדעת סנהדרין, כן? אבל מדעת סנהדרין היה הורג. כשצריך, צריך. זה מובן. זה ההבדל בין דוד ושאול, כן? ואנחנו עוד בתקופת שאול כנראה, כן? ותשמעו, מה שקורה במצרים עכשיו, עם הרוצח של סיני, איך קוראים לו? כן, כל פעם אני קורא את זה בורקס. זה הצד המצחיק שיש בעניין, שאם הרוצח הזה היה נשפט בישראל, היו משחררים אותו אחר כך, כן? מה אומרים הישראלים? אתם רואים את המצרים? לא, 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 לא דנו אותו בדין מוות, איך אומרים את זה? כן? זה משהו... טוב, נמשיך. הנה, פה הרב מאפיין את הזהות של דוד המלך, קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש. זה המדרגה של דוד. אבל לפני שאנחנו מגיעים למדרגה של דוד, יש השלב הזה של הכוח של יוסף מחד. והכוח של יהודה מצד השני, והסכנה של העימות ביניהם, עם כל הסכנות שכרוכות בדבר. הנטייה להתבוללות אצל יוסף, והנטייה לדתיות אצל יהודה. וכשאני אומר דתיות, כמובן זה במובן השלילי. זאת אומרת, לעשות בתי כנסת דומים לכנסיות. וזה מובן. ולולא שגרמו עוונות וישראל מאסו במלכות בית דוד
עד שנחלקה האומה, עשרת השבטים שאפרים שהוא כוח יוסף בפני עצמו, ויהודה בפני עצמו, היה הכל מאוחד בכוח אחד על ידי עת יהודה, שהיה כולל גם כן כוחו של יוסף. זה מובן? והקושי זה שברור שכוח הייחוד הזה בא מיהודה ולא מיוסף, אבל צריך לחכות איזו תקופה שאלו ששייכים למחנה יהודה יהיו מסוגלים לאותו ייחוד. זה מובן? ועמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב צלע, אשר אוהב צלע. מה? אהב. ועל ידי קיבוץ שתי הכוחות, שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. אתם רואים במקרא, יש שני פרקים שמספרים את ההתחלה של המשיחות של יוסף וההתחלה של המשיחות של יהודה לפי התולדות. זה בספר בראשית. אז שני הפרקים האלו מתחילים בפסוק הזה. גבי יוסף כתוב, ויוסף הורד מצרימה. גבי יהודה כתוב, וירד יהודה מאח. זאת אומרת, כל עוד שיוסף הוא מחוץ ליהודה, יש ירידה. בעל כורחו, ויוסף הורד. וכל עוד שיהודה הוא מנותק מיוסף, יש ירידה, וירד יוסף מאח. זה מה שאומר הרב פה. ועל ידי קיבוץ שתי הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש מצד תרוותו אל הקדושה המיוחדת לישראל, והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח החיים מלא ואדיר כדי לגלות הודו ותפארתו על ישראל. טוב, זה המצב האידיאלי שלפי דעתי מייסדי האומה, אם באו מהזרם החילוני, כוחו של יוסף, ואם באו מהזרם הדתי, כוחו של יהודה, זה היה החלום שלהם, כן? אבל אתם רואים את ההסבר של הרב פה. מהתחלת התהליך, כל זה זה משיח. ולכן, אלו היהודים או החילונים, שהם עמתי הנגד, ההשוואה של הציונות, בשלב הראשון שלה והמשיחיות בבחינת משה בן יוסף, גם הדתיים והחילונים שהם נגד זה מחכים איזה מין שלב משיחי שאני מגדיר כמגיד. הבנתם את זה? טוב. ודווקא עכשיו זה מתגלה. אני משוכנע שאותו מתח היה בכל תקופת הגלות שלנו כשהיו מדברים על תקופת המשיח. היו אנשים פיקחים שהיו יודעים שמעשה אבות סימן לבנים ושצריך לשוב על אותם תהליכים שהתורה מספרת לנו איך יורדים לגלות ואיך חוזרים מהגלות, כן? וזה נקרא לפי הנביאים התחלת ימות המשיח, כשזה סוף הגלות של המלכות הרביעית, כשזה סוף הגלות השלישית. אתם זוכרים את כל מה למה אני רומז, כן? הגלות, הגאולה האחרונה, הקץ המגולה, מי שהיה קצת בקי בפרשנות התורנית על ההיסטוריה של עם ישראל, יודע שאנחנו הגענו לסוף כל התהליך. אחרי בבל, אחרי פרס, אחרי יוון, זה סוף של רומי. אחרי גלות מצרים, אחרי גלות בבל של בית ראשון, זה סוף גלות שלישי. זה מובן. ולכן מה שרציתי לומר זה, עכשיו זה מתגלה, כן? שיש מאמינים לפי התורה למשיחיות של התורה, ויש לדעבוני מאמינים בצורה מגית למה שהם קוראים משיחיות, בצורה של נאמר אמונה. טוב, אם אין תגובה, זה רמז או סימן שאני יכול להמשיך. איפה הגענו? כן, שהכוח המאחד צריך לבוא מיהודה. ייתכן מאוד שיש פה איזה
קשר לפסוק האחרון של הנבואה, שאנחנו צריכים את אליהו הנביא. ויש לי לבבות על בנים ולבנים על עבודה. לבבות על בנים קודם, ואחר כך לבנים על עבודה. זה מובן? טוב, אז נראה. עד שקרני הודו היו מהירים, גם כן על העולם כולו, וכמו שיהיה לעתיד לבוא, והיה שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים נדרשו, והייתה מנוחתו כבוד. לא מלחמה בין שני כוחות מתנגדים, כי אם מנוחה שלמה, שהוא הכבוד היותר עליון ונישא. הביטוי הזה, מנוחתו כבוד, אנחנו משתמשים בו, לפי המסורת הרבנית, כדי לדבר על המתים, כן? תהיה מנוחתו כבוד. אבל לפי הפשט, הרב מסביר פה את הפשט, זאת אומרת ש... כשנגיע אל הנחל, אל המנוחה ואל הנחלה, אותה מנוחה תהיה בכבוד, ולא בעימות בין שני הכוחות. ואני ציינתי את זה, כי דווקא הנוצרים לקחו את הפסוק הזה כדי להסביר על מי שאתם יודעים. טוב. לא מלחמה בין שני כוחות מנגדים, כי אם מנוחה שלמה, שהוא הכבוד היותר עליון ונישא. אמנם, אבונותינו הטו אלה, ההיטו אלה, רק את זה גם מקור, שנתחלקה מלכות בדוד, וכל אחד מן הכוחות השונים שהיו ראויים להתאחד דווקא, התחיל להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אין לו עם שניהו. ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי, לשני עניינים בעוונות הרבים. אפרים, שנוסד על ידי ירובעם, שהופקד מתחילה על סבל בית יוסף, זאת אומרת, על כל התפקיד הגשמי של בית יוסף, מפני כישכונו המעשי, ויח שלמה את הנער, כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף, פנה לגמרי מהקדושה העיונה מיוחדת לישראל, ואותי ישלח אחרי גבייר, ומזה יצא הסילון הממיר. חטא עבוד הזרה שגרם להתפתחות הנטייה של השוזי שיש בישראל לעמים לצד הרע והגרעון. שמחתי הרבה ישראלים הערב שאמרו לי לשנה טובה. זה החג שלהם. זה הצד השווה, שכחתם את זה. עד מידת אפרים בעמים הוא התבולל, אפרים היה עוגה בלי הפוך. ולא לשכוח, הפסוק שאומר, הבן יכיר לי אפרים, אבל זוהי הנטייה כשיש פירוד בינו. ויהודה. בחסור לו הצד המעודדו וחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה, שתספיק להמציא גם כן את הצד החסר החומרי, וכיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד וקשל גם יהודה עימם. זה ממש הסבר פשוט ויפה. מה רוצה לומר הרב פה? ש... יהודה בלי יוסף היה מסוגל להיות אור לגויים, ישראל, בקדושה שלו, רק עם מדרגה יותר ויותר עליונה. מה קרה? לא הצלחנו, לא זכינו, והכל הצטמצם כדת פחות או יותר דומה לשאר הדתות, וכמו מה שקרה ביוסף, לאומיות פחות או יותר דומה למיעוט של אחרים. זה הסבר פשוט. פה אני רוצה לקשור את זה עם מה שאומר המהר"ל בנצח ישראל. המאמר של המהר"ל נכתב לפני הרבה הרבה זמן. ואנחנו רואים בהסבר שלו איזה מין ניחוש של אותו עניין, שמכיוון שבארונות הרבים, אומר המערב, בארונותינו הרבים, והוא מסתית את התלמוד, 2000 שנה טוב, 2000 שנה תורה, 2000 שנה ימות המשיח, שהמשיח היה יכול להגיע, והתלמוד אומר, ולארונותינו הרבים, עבר מה שעבר ולא בא, כן? אז המערב חוזר על אותו מקור ואומר, כמעט בסוף 2000 שנה האלו, סוף סוף, העיקר זה להחזיק מעמד עד סוף 2000 שנה האלו, כי העיקר זה עידן של תקיעת המתים והעולם הבא. מכיוון שפספסנו, הפסדנו את הכוח הזה שבזכותנו תבוא תקופת המשיח בבחינת אחי שינה, ממהרה בימינו. מכיוון שלא היה בנו מספיק כוח מבחינת העם היהודי, הממד של ירידה, להיות אור לגויים במדרגה העליונה שאומר הרב. הבנתם את הקשר? ולכן, כנראה שמהר מאוד, הרבנים התייאשו מזה. והרבנים חיכו עד אחרית הימים, עד זמן הקצוף, עד הקץ המגולה. מכיוון שראו שלא היה בכוח עם ישראל להיות באותה מדרגה רוחנית שהיה צריך להיות. למה? מכיוון שחסר לו כוחו של יוסף. זה מובן מה שהרב מסביר. לפי דעתי, היינו יכולים מיד אולי אחרי מלחמת ששת הימים להגיע לאותה מדרגה, או להתחיל להגיע לאותה מדרגה. באותו זמן היה בארץ הזה נוער נפלא, אבל זה לא הצליח. וכנראה שצריך להכין עוד דור שיבין את זה ושיתחיל לעבוד, לעבודים. לפי דעתי אי אפשר להצליח עם איזה מין תיקון, איזה מין, איך אומרים את זה בעברית, רפלטרז', מין תיאח, כן? של המשלגות הישן. ייתכן מאוד שצריך להתחיל מחדש, להכין דור שיצליח. אחרי אנחנו צריכים להיות עדיין. טוב, אז נתראה בעוד שבוע ונמשיך בפרק אנחנו.